פעם שעברה נגענו קצת בפרק א' ופרק ב', אני מציע, כדי שכיוון שזה היה מזמן מאוד, אז נקרא שוב את, גם מה שכבר למדנו נקרא שוב. רק נדבר קצת בעל פה ורק נקרא שוב בפנים. הנפש החיים, בלי שום הקדמה, מיד מכניס אותנו עמוק בתוך הספר, לא נותן לנו שהות רגע לחשוב ולהתכונן ולראות מתי יגיע החידוש של הספר. על ההתחלה, פרק א', פרק ב', פרק ג', אחר כך יש עוד חידושים כמובן, אבל מיד בהתחלה נפש החיים מציב את החידוש הגדול של הספר, או החידוש הראשון של הספר. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז התורה אומרת בתחילת בריאת העולם, בריאת האדם, עברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מדגישה כמה פעמים שהאדם נברא בצלם אלוקים. באמת הראשונים כבר, כמו שהנפש החיים בעצמו כותב, הראשונים כבר דנו מה הכוונה בצלם אלוקים. אז פעם שעברה דיברנו על הרמב״ם, היום אולי גם נזכיר את הרמק בתומר דבורה, תכף אולי נראה אותו בפנים קצת. אבל המפרשים, הפשטנים הראשונים, כלשון הנפש החיים, דנו מה הכוונה צלם אלוקים. הרי ברור שאין הכוונה היא כמו שהוא עמד צלם בהיכל, כן? זה פסל שהוא דומה לריבונו של עולם, שהאדם כביכול ממש בגופו דומה לריבונו של עולם. הרי כמובן השתקע הדבר ולא יאמר מה פתאום לדמות דמות הגוף, אינו גוף, אין לו דמות הגוף. ברור שהמילה צלם פה היא מושאלת באיזשהו מקום. הכוונה היא, האדם דומה במשהו. יש איזשהו דמיון, שגם זה חידוש מרעיש בין האדם לבין ריבונו של עולם. ומהו הדמיון? אז פה הנפש החיים רוצה להציב ככה מיד בתחילת הספר את הדמיון, את המשהו שדומה הקדוש ברוך הוא, האדם, לריבונו של עולם. כתיב, ועברה, אז אני קורא קצת בפנים, חזרה. כתיב, ועברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, וכן כתיב, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הנה עומק פנימיות, עניין הצלם, הוא מדברים העומדים ברומו של עולם, והוא כולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. כלומר, מה שהאדם הוא, הגדרת האדם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, שבעצם פה לראשונה, בבריאת האדם, מוגדר מהו האדם, שהוא מוגדר צלם אלוקים, זה עוסק דברים עומדים ברומו של עולם, שרוב סתרי פנימיות הזוהר עוסקים בזה. מה ההגדרה של האדם? מהו האדם שמוגדר כצלם אלוקים? אמנם כאן, ככה אומר הנפש החיים בפשטות, בצורה יותר קלה, נדבר במילה צלם בדרך הפשטנים הראשונים זה. על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז כבר הבאנו בזמנו, בשיעור הקודם, את הרמב"ם במורה נבוכים דברי הנפש החיים פה, בפרק הזה, מבוססים עליו, או קצת מועתקים ממנו, שיש איזשהו דמיון, כמו שאמרנו כבר, בין הקדוש ברוך הוא, בין האדם לקדוש ברוך הוא. והוא, כי מילת צלם ודמות כאן, אינו כמשמעו, אינו כפשוטו, כביכול, כן, הקדוש ברוך, אדם דומה לקדוש ברוך הוא, כמו שאדם, מתחפש מה מתחפשים בפורים, תחפושות של ארנב, כן? אז הארנב, האדם הזה שחפש לארנב, הוא קצת דומה לארנב. זה ברור שחס שלום לומר כזה דבר כלפי ריבונו של עולם. והוא כי מילת צלם ודמות כאן, אינו כמשמעו, כי כתוב מפורש, ומה דמות תערכו לו, מה פתאום אפשר לדמות משהו לריבונו של עולם? אלא פירושו, דמיון מה באיזה דבר? יש משהו שהאדם דומה לקדוש ברוך הוא. כמובן הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה מסוימת שהוא דומה לריבונו של עולם. כמו שדוד המלך אומר, דמיתי לקעת מדבר, שהוא היה בורח במדבר, אז אין הכוונה שהוא היה כמו עוף המדבר, כי לא נעשו לו כנפיים וחרטום, כן? ולא השתנה צורתו לצורת הקעת, רק שנדמה אז בהתנהגות שלו, במקרה פעולותיו, שהיה ענב ענד, כמו הקעת מדבר, שהוא ציפור בודד ומעופף ממקום למקום, כך הוא לפי הפשטנים הראשונים זאת. כלומר, שאין הכוונה כמובן שהאדם דומה לקדוש ברוך הוא, כביכול אחד לאחד, אלא רק יש משהו, איזושהי השקה, איזשהו דמיון מה, בלשון הנפש החיים, בין האדם לריבונו של עולם. זה לא מקטין את החידוש, כן? זה שאפשר לומר שמישהו מהבריאה דומה במשהו לבורא, לריבונו של עולם, זה החידוש הגדול. זה ברור שאי אפשר להגיד שדומה לו אחד לאחד, כאילו יש פה עוד רשות כלשהי. אבל זה שאדם במשהו משיק לריבונו של עולם, כמובן זה לא בגללנו, זה לא שאנחנו מיוחדים, אנחנו מיוחדים, זה לא בגללנו. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת, שיש משהו שהוא נתן לאדם שהוא דומה לריבונו של עולם. וכן על זה הדרך, וכן על דרך זה הוא מעניין מן הצלם, כי הם הדומים במשמעם בצד מה. כן, הנפש החיים פה, כמו שכבר אמרנו, לא מחלק בינתיים, לא נכנס לזה, בין המילה צלם למילה דמות, אז יש הבדל בין המילים האלה, הרי התורה אומרת, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משמע שזה לא ממש אותו דבר. למרות שאחר כך שהתורה מגדירה את האדם, אז היא משתמשת רק במילה צלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, כמו שהרב חיים פה קוראים. העברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, קצת המילה דמות קצת נשכחת, אבל ודאי שיש קצת הבדל בין דמות לצלם, אבל הנפש החיים אומר בוא נעבור את זה. כרגע זה לא הנושא שלנו. זה פרק א', ראינו את כולו כבר בשיעור הקודם. פרק ב'. אמנם להבין עניין אומרו בצלם אלוקים דייקה, ולא שם אחר, כי שם אלוקים ידוע פירושו שהוא מורה, שהוא יתברך שמו בעל הכוחות כולם, כמו שמבואר בתור אור החיים סימן ה'. כלומר, פה נפש החיים כבר מתחיל לדבר מה החידוש שלו. זאת אומרת, זה שהמילה בצלם, זה הכוונה היא שהאדם דומה לריבונו של עולם, זה מוסכם כבר, הרמב״ם כתב את זה. רש"י קצת רמז את זה בפירוש התורה, אבל הנפש החיים שואל את עצמו, רגע, לא כתוב שהאדם הוא בצלם שם הוויה. כתוב, מודגש בתורה כמה פעמים שהאדם הוא בצלם אלוקים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין קצת מה הכוונה בצלם, מה, במה האדם קצת דומה לריבונו של עולם, אז לריבונו של עולם עצמו, כמה שאפשר לדבר, יש כל מיני התגלויות, כל מיני, הוא מתגלה בעולם הזה, לא בדפה בעולם הזה הגשמי, אבל בעולמות שהוא ברא, הוא מתגלה בכל מיני גילויים, כל מיני כוחות. יש שם הוויה, יש שם אלוקים, יש שבעה שמות שאינם נמחקים, שם צבקות, שם שינטלדיות, יש כל מיני כוחות והנהגות וגילויים שהקדוש ברוך הוא מעניק לעולם, מתגלה בעולם. והתורה אומרת, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז משמע שיש הדמיון שהאדם דומה לקדוש ברוך הוא, זה קשור לשם אלוקים. ופה הוא קצת נכנס, אולי בעיקר בהגעה של בנו רב יצחוק, קצת נכנס עניינים קצת נסתרים של שמות השם, אבל ננסה ללמוד מה שאנחנו מבינים. מה המיוחד בצלם אלוקים? ועניין משהו יתברך, נקרא בעל הכוחות. אולי נגיד קצת לפני כן, קצת בעל פה. הרמב״ם כתב, קראנו אותו בפנים נראה לי בפעם הקודמת, קצת בדילוגים, אבל הרמב״ם הראשון, במורה נבוכים הראשון, אומר, מה הכוונה בצלם אלוקים בעשה את האדם? מה הדמיון המסוים שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא? שהאדם יש לו כוח שכלי. הוא יכול ליצור, הוא יכול לפעול, הוא יכול לחקור, הוא יכול לפתח. כל שאר הבריאות, כל שאר הברואים, ההיפופוטם יאכל בבוקר, ישן בלילה, יגמור את חייו כהיפופוטם, כמו שהוא תחיל את חייו. הפיל והארנב והשפן והחי והצומח והדומם. היחיד שיש לו כוח יצירה, כוח פעילות, כוח מחשבה, כוח דיבור, כוח לחדש דברים, זה האדם. אז בזה, ככה משמע במורה נבוכים בהתחלה, בכוח השכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, זה הדמיון מה שיש בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא כמובן, הוא יוצר הכל, יוצר הכל, בורא הכל, מחדש הכל, אז באיזשהו מקום, בנקודה הקטנה הזאת, שהאדם גם כן יש לו כוח יצירה מסוים, כוח חידוש מסוים, כוח שכלי, שהוא יכול לפעול בעולם, יכול לחדש בעולם, יכול ליצור בעולם, מקדם את העולם, מה שאין כן כל הבריאות כולם, אז בנקודה הזאת יש דמיון בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל, אומר נפש החיים, כנראה זה מה שעומד פה ברקע של פרק ב', זה לא מסביר למה כתוב בצלם אלוקים. זה מסביר במה הקדוש ברוך הוא נתן כוח לאדם שהוא דומה לו, הרמב"ם אומר, בכוח השכלי. אבל זה לא מסביר דווקא צלם אלוקים. גם יש בתומר דבורה. התומר דבורה הזה של הרמ"א, כשהוא גם כן היה מהמקובלים כידוע, אז כך הוא פותח גם את ספר תומר דבורה. לא יודע אם רגילים ללמוד תומר דבורה, כי הוא גם כן קצת על גבול הפנימיות. אני רק זוכר סיפור. כשהייתי בחמישית, אז למדתי, זכיתי ללמוד אצל הרב רמר. הרב אברהם רמר, שעל שמו, שהיה גר פה ביישוב, שהיה עמודי התווך ביישוב, שעל שמו אברהם אבי. אברהם אבי זה על שם האדם הראשון, אברהם אבינו כמובן, אבל שם אברהם רמר, שגם זה היום עמודי התווך של היישוב. אז הוא, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל הוא היה מרכז לי ככה בלב ונפש, דבוק ברב צבי יהודה. אז הוא סיפר איזה סיפור שהוא למד כנראה עם איזה בחור צעיר, או תומר דבורה. או עם איזה חוזר בתשובה, אני לא זוכר את הפרטים. ואז כנראה היה לו איזו שאלה שהוא לא הבין, אז הוא אמר לה, בחור, תשאל את הרב ציודה. אז הוא ניגש לרב ציודה עם תומר דבורה, והרב ציודה, לא יודע, הוא ענה לו תשובה כן או לא, אבל הוא אמר לו, לך, לפחות הרב רמר ציטט, תגיד לאברהם רמר שיסגור את התומר דבורה. עוד לא הגיע ללמוד את תומר דבורה, שיסגור את זה, חכה. הוא לא היה שיעור א' וב', כן? יש עוד זמן. אז טוב, אחרי הסיפור הזה, כן, אני רוצה לקרוא כמה... כמה שורות פה, ממש בפתיחה של התומר דבורה, שזה נראה שזה כאילו במרכאות הפתיחה של נפש החיים והפתיחה של התומר דבורה הם קצת דומה. האדם, וגם פה התומר דבורה מדבר על הדמיון בין הקדוש ברוך הוא, בין האדם לקדוש ברוך הוא. האדם ראוי שידמה לקונו, ואז זה לא בא להסביר בכל מילה, זה לא הנושא שלנו, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה צלם ודמות, זה ממש פתיחה דומה. שאילו ידומה בגופו ולא בפעולות, הרי הוא מחזיב הצורה, הכוונה היא לא מדמה במה שהוא אמור להידמות לריבונו של עולם, ואמרו עליו צורה נאה ומעשים כיעורים, מעשים כיעורים, שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הם פעולותיו, הכוונה היא המעשים שאדם עושה, המחשבות שלו, תכף נראה, ומה יועילו אותו כצורה העליונה, דמות תבנית איבריו, אם כאילו בדמיון של האיברים הוא דומה לריבונו של עולם, אבל בפעולות שהוא עושה הוא לא דומה לריבונו של עולם. לפי רח ראוי שידמה האדם לריבונו של עולם אל פעולות הכתר, שהם 13 מידות של רחמים עליונות רמוזות בסוד הפסוקים, מה שאומרים, אומרים אותו בימים נוראים כמה פעמים, מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשירית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש אבנותינו ותשליך במציאות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שנשבעת לאבותינו מקדם. אז לפה, זה הפתיחה של התומר דבורה, ואז הוא מתחיל להסביר כל מידה ומידה של הקדוש ברוך הוא. נגיד המידה הראשונה, אני אקרא את ההתחלה. מי אל כמוך? המידה הזאת מורה על להיות הקדוש ברוך הוא מלך נעלב, הכוונה היא סובל את העלבונות, מה שלא יחילהו הרעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, כן? הקדוש ברוך הוא רואה הכל ויודע הכל, וכל זאת הוא ככה, לפעמים הוא מתנהג עם האדם כאילו האדם לא חתם מולו. ועוד אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון ששופע עליו, והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו וכו' וכו', רק אני רוצה להגיע למה שאני רואה. הרי זו המידה שצריך האדם מתנהג בה בדמיון לריבונו של עולם, רצוני הסבלנות. וכן היותו נעליו אפילו למדרגה זו, ואם כל זה לא יהיה סוף טובתו מן המקבל, אדם פגע בך, נלווים ואינם עולבים. כביכול כמו ריבונו של עולם, קדוש ברוך הוא, אתה אדם שחוטא פוגע בריבונו של עולם, בכל זאת ריבונו של עולם ממשיך לחיות אותו, ולהשפיע עליו שפע טובה.
מה שזה דרישה כאילו, דרישה כמו שקדוש ברוך הוא סבלן, אז גם
האדם... כן, הדמיון שהאדם מדמה לריבונו של עולם זה במידות. יש מידות טובות לריבונו של עולם שהוא מתנהג איתנו. אז מה זה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, מותר עלינו להידמות לריבונו של עולם במידות שלנו. או מידה ב', נושא אבון, אז מזה אני קורא את הסוף, מזה ללמוד האדם כמה צריך שיהיה סבלן לסבול עוול חברו וראותיו שהרע עד שהוא כזה שעדיין רעתו קיימת, שחטא נגדו, ובכל זאת הוא יסבול עד שתקן חברו, עד שיתבטל מאליו. כלומר, האדם ממשיך להרע לו וממשיך לסבול אותו. לכן נעשו הדרך, הוא עובר פה מידה מידה ומסביר מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומתנהג איתנו במידה הזאת, ומה כנגד זה אנחנו צריכים להידמות לו. אז גם כן הסבר מסוים מה זה הדמות, הדמיון שיש בין האדם לריבונו של עולם. אבל נפש החי אומר, להבין עניין אומרו בצלם אלוקים דייקה ולא שם אחר, אז פה הנפש החי אומר את החידוש שלו. כי שם אלוקים, אז הדבר ראשון, אז הסברנו מה זה צלם, כוונה היא, הסברנו מה זה בצלם בצורה פשטנית, דמיון מה בין הקדוש ברוך הוא לאדם. אבל יש בקדוש ברוך הוא כביכול כל מיני צדדים, כמו שאמרנו. אם התורה מדגישה שבצלם אלוקים עשה את האדם, וגם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם על ידי שם אלוקים, כן? כל פרק א' בספר בראשית זה שם אלוקים, היינו, ויאמר אלוקים, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, אז הדמות והצלם מיוחסים לשם אלוקים. מה המיוחד בשם אלוקים שאליו אנחנו צריכים להידמות? אומר נפש החיים. ועניין משהו התברך נקרא בעל הכוחות, זה כבר גם כמפה קראנו את זה פעם שעברה, כי לא כי מידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. כי האדם, כשבונה בניין, דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז מכוחו את העץ. העץ כבר קיים. רק כשלוקח עצים שכבר נבראו, הוא מסדרם בבניין, ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, אם שכוחו הוסר והסתלק מהם, כן, הבנאי כבר גמר לבנות, עבר דירה, נפטר לבית עולמו, לא משנה, הוא מתעסק עם דברים אחרים, הבניין עומד. עם כל זה, הבניין קיים. כלומר, כוח היצירה שיש לבונה בבניין הוא מוגבל, זאת אומרת, הוא בנה אותו פעם אחת, ובזה כבר הבניין קיים מצד עצמו, כמו שכבר הבאנו בשיעור הקודם את המהר"ל המפורסם בהקדמה לנצח ישראל, שזה מדברים מאוד דומים. אבל הוא התברך שמו, שלא כמו הבנאי שבנה את הבית, כמו בעת בריאת העולמות כולם, כמו בשעת בריאת ששת ימי המעשה, שזה ברור שהמציאות הייתה לפני כן עין כלשהו, קצת קשה להסביר, אבל זה היה עולם נברא, זה אומר שלפני כן לא היה עולם, עכשיו העולם נברא. בראה והמציאה הוא התברך יש מעין, בכוחו הבלתי תכלית, בכוחו הבלתי ללא גבול, כן מאז. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על בריאת העולם, אז קל לנו להבין את זה יחסית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כוונה היא, בעברית שלנו יצר את העולם, בעברית מדוקדקת חזלית, הוא ברא את העולם, כי יצירה הכוונה היא כמו הבנאי שבנה את הבניין מעץ, הוא יצר, אולי בעברית שלנו היום זה נראה הפוך, שיצירה זה נראה כזה משהו מיוחד, המלחין, הלחין פה, יצר פה איזה, איך אומרים? יצירת מופת, איזה יצירה פלאית, איזה משהו, איזה סימפוניה נהדרת. איזה יצירה זאת. אבל בשון חזל, בריאה זה יותר מיצירה. הבריאה זה אומר שאדם נברא, זה אומר שהוא לפני כן לא היה, ועכשיו הוא קיים. ששת ימי המעשה העולם נברא, לפני כן לא היה עולם, ועכשיו העולם נברא, יש מאין. אז קל לנו להבין את זה יחסית בבריאת העולם, שלא היה עולם. העולם, קדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל, אומר נפש החיים, כן מאז, כל יום וכל רגע ממש, כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם של כל העולמות, לא רק העולם הזה שאנחנו רואים בעיניים, אלא גם העולמות הרוחניים, שבהמשך הפרקים הוא קצת ידבר על ההשתלשלות של כל העולמות, תלוי רק במה שהוא יתברך שמו, משפיע בהם ברצונו, יתברך כל רגע. כוח ושפעת אור חדש, ואילו היה הוא יתברך מסלק מהם כוח השפעתו, אף רגע אחד, אחת, כרגע היו כולם לאפס בתור. כלומר, כמו שלפני בריאת העולם לא היה עולם, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, כך גם כל רגע ורגע, גם עכשיו, וגם עכשיו, וגם עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כביכול, כל הזמן יש מאין, העולם, אומנם העולם קיים, אבל זה לא שהעולם קיים מכוח הבריאה הראשונה, והוא ממשיך להתקיים מכוחו הוא, אלא לעולם, ובכל רגע ורגע ורגע, הקדוש ברוך הוא כביכול בורא את העולם, שוב, לא רק מקיים את העולם, ממשיך, העולם ממשיך להתקיים, אלא העולם נברא בכל רגע ורגע. וכמו שיסדו, אנשי כנסת הגדולה בבריאת יוצר אור שאנחנו רואים כל בוקר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז יש פה כמה חידושים. המחדש, משמע שזה דבר שמתחדש, לא ממשיך את מעשה בראשית, אלא מעשה בראשית מתחדש. בטובו הכוונה היא, בטוב השם ברצונו, בכל יום תמיד, והנפש החיים מסביר תמיד, הכוונה היא לא כל יום, הכוונה היא עוד יום ועוד יום ועוד יום, אלא כל רגע ורגע תמיד, מעשה בראשית. היינו, כמו שמעשה בראשית זה חידוש מעין כמוהו, כך גם מעשה בראשית עכשיו זה חידוש, זה אותו חידוש בדיוק. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, היינו תמיד ממש, כל עת ורגע, וראייתה מפורשת כאמור, לעושה, אבנו בהווה, לעושה הורים גדולים, שלא אמר עשה, אלא עושה. אני לא יודע להגיד כאילו מאיפה החזל, כאילו הנפש החיים יודע שהמילה תמיד, הכוונה היא תמיד בכל רגע, אפשר היה להסביר, שהמחדש בטובו בכל יום תמיד, הכוונה היא היום ומחר, וכאילו כל פעם שהשמש זורחת. הרי שהשמש זורחת כאילו מתחיל משהו חדש, אז הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל יום, אבל פעם אחת ביום. פעם אחת ב-24 שעות זה מספיק. אפשר היה להסביר ככה פשט בביטוי, בתפילה, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כי אחרת היה אפשר לכתוב מחדש בטובו, תמיד מעשה בראשית, בלי המילה בכל יום. כנראה בכל יום הכוונה היא שבכל יום אנחנו רואים את זה. באיזשהו מקום שהשמש זורחת מחדש ושוקעת בערב, אז יש לנו, לנו בעיניים, יש איזה סוג של התחדשות, הנה, קרה מה שקרה אתמול, מתחדש שוב מה שהיה אתמול. יש מחלוקת באמת, במילה, איפה זה? במגילה? יש מחלוקת בלחם הפנים. לחם הפנים לפני תמיד, מה הכוונה תמיד? אז מחלוקת רבנן ורבי יוסי, האם תמיד הכוונה היא כל יום? אפשר להיות רגוע. אתה יכול להוריד את הלחם הפנים בשבת ולהחזיר עוד כמה שעות הלחם הבא, יהיה בסדר, זה נקרא תמיד. או שתמיד הכוונה היא תמיד, אתה דוחף את הלחם הישן עם הלחם החדש ומעולם משולחן לחם הפנים לא היה רגע אחד בלי לחם הפנים. אז פה הפשט של המילה תמיד זה כמו, כמדומני רבי יוסי שם, שתמיד הכוונה היא תמיד, כל הזמן, בכל רגע ורגע. אני רגע מדלג רגע על ההערה, על ההגעה של הבן של רב חיים, רק נסיים את הפרק, מה שכבר נראה לי סיימנו גם פעם קודמת. וזהו שנקרא הוא יתברך שמו, אז אנחנו באים להסביר מה זה בצלם אלוקים. אז בפרק א' הסברנו את המילה בצלם, פרק ב' המילה אלוקים. וזהו שנקרא הוא יתברך שמו האלוקים, בעל הכוחות כולם. מה זה הכוחות כולם? הקדוש ברוך הוא משפיע הרי שפע על העולם, ונותן כוחות בעולם. יש פה כוחות רוחניים, כוחות אפילו גשמיים, כוחות של מלאכים, כוחות של בני אדם. יש כוחות שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם. אז כל כוח פרטי הנמצא בכל העולמות, הכל הוא יתברך שמו, הוא בעצם הבעל כוח שלהם. נכון שיש כוח, אם דיברנו על דברי שליחות, אז כביכול, יש איזה שליחים פה בעולם הזה, בעולם הלא הזה, בעולם הנברא, שהם קיבלו כוחות מריבונו של עולם. אבל באמת, הכוח האמיתי, הכוח היחיד והכוח האמיתי זה הכוח של ריבונו של עולם. הכל הוא יתברך שמו, הבעל כוח שלהם. הבעל בעל כמו בעלות, כן? הוא הבעלים של הכוח, הוא רק מסר את הכוח, או יותר אנחנו נאמר, מוסר בכל רגע ורגע את הכוח לעולם הזה, לעולמות שהוא ברא, שמשפיע בהם הכוח והגבורה כל רגע, וממילא הם תלויים בידו תמיד לשנותם ולסדרם כרצונו יתברך. כלומר, מה ההדגשה של, מה המשמעות של המילה אלוקים? הכוונה היא, יש מקום לומר ששם הוויה, שזה השם המפורש, י' כ' ו' כ' יותר גבוה משם אלוקים. שם, יש שבעה שמות, יש את השם הוויה שזה כאילו השם המפורש, כביכול, מדבר על עצמות, כביכול, עצמות ריבונו של עולם. ויש את השמות שמתפרטים, שהם ההנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. היה מקום לומר שאם היה כתוב כי בצלם הוויה עשה כי בצלם שם השם הוויה עשה את האדם, זה היה נשמע הרבה יותר טוב, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מיוחד. כן, בצלם השם המפורש עשה הקדוש ברוך הוא את האדם. זה יותר גבוה מאשר בצלם אלוקים. למה דווקא בצלם אלוקים? אומר הנפש החיים, נכון שלאלוקים כאילו יש מדרגה כביכול יותר יותר נמוכה. הכוונה היא, האלוקים זה כבר איך שאנחנו רואים את ריבונו של עולם מנהיג את המציאות. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות? הוא מחיה בכל יום תמיד, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מחיה את העולם בכל רגע ורגע, ובעצם הכוח היחיד שיש בעולם זה הכוח של ריבונו של עולם, שהוא בכל רגע ורגע מעניק, מוסר, משפיע את הכוחות שלו, את הכוח שלו לעולמות שהוא ברא. מה זה קשור לאדם? מה זה קשור בצלם אלוקים עשה את האדם? איפה האדם נכנס פה? זה אנחנו צריכים לחכות רגע לפרק ג', אבל בפרק ב', הנפש החיים מדגיש מה הכוונה הכוח של אלוקים, כוח האלוקות. אז עכשיו נראה קצת את ההרחבות של הבן של נפש החיים. אומר ההגעה הראשונה, יש פה כוכבית כזה, זה מוסב על איפה שהכוכבית נמצאת, שם כאילו נכנס את ההגעה. כמו שיסדו אשרי כנסת הגדולה בברכת יוצר אור, המחדש בטובו בחולות תמיד מעשה בראשית, אומר רבי צחוק, ואף שאין חידוש ניכר לעין. כן, אנחנו לא רואים את החידוש הזה בעיניים, הרי העולם נראה בעינינו כנברא, כנברא ומאז הוא מתקיים באופן קבוע, לא רואים את ההתחדשות בכל רגע ורגע, בטח או בטח לא בעולמות הרוחניים, אבל בעולם הזה אנחנו גם לא רואים את ההתחדשות, קצת ניכר לעין בכל יום מחדש, אבל עכשיו זה נראה, הכל נראה כרגיל. אמנם, אז פה בהערה הוא בא להסביר שהחידוש, זה לא כמו שאנחנו מנסים לדמיין שיהיה חידוש במציאות, נראה פתאום את השולחן הזה נופל ומתחדש מחדש, אלא זה חידוש באיזשהו שורשים עליונים של המציאות. אמנם הדלת, יש פה קצת עניינים של פנימיות, אמנם הדלת יסודי נילאין, דעינון השרשין קדמאין, השורשין קדמאין, ואבהן דחולה, כלומר, היסודות הרוחניים העליונים שהם השורשים הקדמונים והאבות של כל העולם הזה, של כל העולמות כולם, כנזכר בזוהר, שהם שורש כל מעשה בראשית ופנימיות כולם, כלומר, יש איזה ארבעה יסודות כאלה, שהם גנוזים, שהם מבוטאים, והם ארבע אותיות הוויה ברוך הוא, התמזגותם והרכבתם של ארבע אותיות האלה, כל עת והרגע בשורש שורשם, אינו מוסר כלל. אנחנו מנסים, אתה מנסה להבין מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל עת מעשה בראשית, אז בהבנה הבוסרית שלנו זה שהשמש זורחת כל הזמן ולא נעלמת. השולחן הזה עומד ולא נהיה עין. שהשמש שוקעת, שהעצים פורחים. אבל ברור שהכוונה היא, העולם הזה, העולמות שנבראו, העולם הזה הוא לא עומד בפני עצמו. הוא השתלשלות, השתלשלות, השתלשלות של כל העולמות כולם הרוחניים. וההתחדשות שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל עת מעשה בראשית זה למעלה, למעלה, למעלה בשורש העליון. והוא התברך שמו מחדשן כל רגע לפי רצונו. ואת ההתחדשות הזאת בוודאי אי אפשר לגעת, אי אפשר לראות, אי אפשר לקלוט, כן? ועניין התמזגותם כל רגע, זאת אומרת שהשם הוויה, שהוא הכוונה היא, ששם זה שורש השורשים של בריאת העולם, ומשם מתפרטים העולמות כולם והנהגות השם בעולם, הם תף תף ריש פי, היינו 1,080, צירופי השם ברוך הוא, על פי השתנות נקודותיהם, תף תף ריש פי רגעי השעה, כמו שיש בהלכות קידוש החודש, 1,080 חלקי שעה, כן? מה שהלבנה מתחדשת בכל חודש, כ"ט יום, י"ב שעות, מה? ותשצג חלקים, מתוך תף תף ריש פי, כן? מתוך 1,080 חלקים. אז יש פה איזה מושג גם מציאותי כנראה וגם פנימי, שאם נעשה חשבון, אני לא יודע איך עושים את החשבון הזה, ששמות הוויה לפי כל הצירופי הניקוד שלהם, של הפתח והקמץ והצירה והסגול והחולם וכו' וכו', נעשה חשבון כנראה, אני לא יודע, של כל האפשרויות כולם, אולי נגיע ל-1,080, לא ניסיתי, אני לא יודע. וכן משתנים עוד כל שעה לצירופים אחרים, וגם אין מידת יום שווה למידת לילה, לא כל יום דומה לחברו שלפניו ואחריו כלל, כלומר, שוב, זה בעולמות הפנימיים הרוחניים, זה שאמר, התפילה אומרת, המחדש בתורה בכל יום תמיד מעשה בראשית דייקה, כלומר, בשואה, מה שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, זה לא דווקא בעולם הזה, או בעולמות שאנחנו כאילו יכולים להבין, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את מעשה בראשית, זה התחיל מאותו שורש פנימי עליון של כל העולמות כולם, שם מתחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, וממילא זה יורד הלאה, משתלשל הלאה לכל העולמות כולם. אז במילים אחרות, אנחנו לא צריכים לחפש בעיניים שלנו את ההתחדשות הזאת, כי היא נמצאת, כמו שהסברנו, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אנחנו יכולים להבין שיש פה חידוש, מאין ליש, אז תדע לך שבכל יום ויום, גם כן יש, כל רגע ורגע, גם כן יש חידוש מאין ליש. איפה החידוש הזה? כמו שמעשה בראשית החידוש היה בשורש השורשים של בריאת העולם, ואחר כך העולם נברא, השתלשל, בסוף גם הגענו לעולם הגשמי שבו אנחנו חיים, אז ככה גם כל יום ויום. כשהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית, הכוונה היא לאותה בריאה שורשית ראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכל העולם כולו, גם העולם הזה שלנו, השתלשל מאותו חידוש של יש מאין שברא הקדוש ברוך הוא.
כל יום יש את הבריאה הזאת.
בכל רגע, נתון. איזה בריאה?
שלא משהו מציין אותה, לכל הרמב"ן המושג שבת, זה לא ש...
מה הכוונה?
זה לא
ששישה
ימים הייתה בריאה ויש
שביתה,
זה כל רגע ורגע יש כל הזמן בריאה וכל הזמן...
אה, איך יש... מה המשמעות שישה ימים ושבת? אם הקדוש ברוך הוא מחדש... הרי גם בשבת הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה
בראשית. אבל יש בריאה של זמן. עצם הזמן
הוא
בריאה שלו.
מה קורה בשבת? בשבת הקדוש ברוך הוא...
זה מציאות של זמן הקדוש ברוך הוא ברא, זה מציאות שישה ימים שקדוש ברוך הוא ברא כזמן. אולי בתוך הזמן יש
התחדשות,
אני לא מבין
שאני עושה את זה. שאלה, אני חושב, אני לא יודע.
השם
אמרנו
מה שהקדוש ברוך הוא בורא, זה ההתגלות שלו בעולם שלנו. ברור שגם בשבת הוא מתגלה בעולם שלנו אפילו יותר. השם הוא מתגלה בצורה שהוא
מזיז
דברים בעולם ש...
אני לא יודע, השאלה היא טובה, זאת אומרת,
אני
מנסה...
אני
מדבר
כמובן על הרעיונים.
כן, אני לא יודע, בוא נשאיר את זה כשאלה. עדיף להשאיר את זה כשאלה מאשר להסתבך פה עם עניינים פנימיים, אני לא יודע. גם בשבת הראשונה, שבת בראשית, כאילו, הקדוש ברוך הוא החיה בכל רגע בת העולם. זה ברור, כל הדמיון שאנחנו אומרים, כאילו, הקדוש ברוך הוא, סליחה, ישב בשבת הכזה כיסא והסתובב, והתנדנד, ואמר, הנה, והיה הלכים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אז הוא נהנה, כאילו, סוף סוף גמרתי, ועכשיו אני יכול להתבונן ולהתלהב על זה. ברור שזה לא הכוונה, אולי כמו שזה נשמע עם פשט הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא בשבת קודש כל שבוע נח. ואם אנחנו עכשיו אומרים שהוא מחיה את העולם, אז מה קורה? אז הוא לא נח, אז מה... טוב, זה שאלה. הלאה, נראה את ההגעה הבאה שהוא קצת מרחיב את מה שאמרנו, זה בעצם די חוזר על מה שאמרנו בעל פה. ואף שהוא, הכוונה היא שם אלוקים, זה מוסף על הפסקה האחרונה של הנפש החיים בעצמו, וזהו שנקרא, הוא התברך שמו האלוקים בעל הכוחות כולם. ואף שהוא, הכוונה היא שם אלוקים, הוא לא דווקא נאמר לריבונו של עולם, משותף לכל בעל כוח שנמצא בעולם. וכל שרי מעלה ומטה, הכוונה היא השרים בעולם הזה, המלאכים, הדיינים, וגם שרי המלאכים, שרי מעלה, נקראים בשם אלוקים, כמו שכתוב, אלוהי העמים, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, הכוונה היא כפשוטו, אפילו עבודה זרה, אבל הכוונה היא שהם נותנים, הם חושבים שיש כוח, איזשהו אלוהים אחרים. ועיין זוהר, בעניין ויבוא אלוקים, תכתיב באבימלך, ולבן ובלעם, בשלושתם כתוב שויבוא אלוקים אל אבימלך, ויבוא אלוקים אל בלעם. אז מה זה אלוקים שם אומר הזוהר? אין הכוונה, כמו שאנחנו מבינים בפשט, שהכוונה היא לריבונו של עולם, בכבודו ועצמו, אלא לשר של אבימלך, לשר של בלעם ולבן. פירוש השר שלו, כי הם ממונים עליהם להניגם, וכן דייני מטה, מה שאנחנו רגילים גם מהשס שלנו, נקראים אלוקים, כן? ו... איך הולך הפסוק? אלוהים מתקלל, או... שאלוקים זה דיינים, נו... זה נקרא בעל הבית אל האלוקים, כן. אז האלוקים יבוא דבר שם, אז אתה רואה ששם אלוקים מוסף גם על מציאויות, אפילו גשמיות, כמו דיינים בשר ודם. ובסבא, הכוונה היא זוהר חדש, הוא שמע אחד מכל שער שמהן וכו'. טוב, קושייה, אמנם, אז מה ההדגשה שהקדוש ברוך הוא האלוקים? אמנם, כולם, כמו שהנפש החיה אמר בקצרה, הוא מרחיב את זה קצת, אין הכוח שלהם מעצמם. זה לא שהם בעלי הכוחות של עצמם. הם חידשו לעצמם את הכוח הזה. רק ממה שקבע בהם הוא התברך כוח וגבורה להיות משלים. הרי מניין יש לקדוש ברוך הוא למלאכים כוח? מניין השר של בלעם הוא שולט על בלעם? הכוח של הקדוש ברוך הוא נתן בידיו. מניין לדיינים יש כוח? הכוח שהציבור, היום לא יודע בדיוק מי קובע את זה, אבל הציבור נתן סמכות לדיינים לשפוט אותו, לשפוט אותם. ומי, או אפילו יותר, בצורה יותר עמוקה. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לדיינים לקבוע, נגיד, להחליט על פלוני אלמוני כנס. הרי כנס זה תלוי, בפסיקה של בית הדין. לולא פסיקה של בית הדין, אדם לא חייב בכנס, גם אם הוא יודע שהוא חייב. והראיה מודה בכנס פטור, כן, זה לא כמו נזק באלמה, שאדם חייב בנזק גם אם לא פסקו עליו, כנס זה פסק של בית דין. זה הדיינים קבעו את החוק הזה, את הכוח הזה. זה הקדוש ברוך הוא קבע את הכוח הזה, נתן להם את הכוח הזה. אמנם כולם אין הכוח שלהם מעצמם. רק ממה שקבע בהם הוא התברך, כוח הוא גבורה להיות מושלים. לכן נקרא הוא התברך שמו אלוהי האלוהים. היינו, הוא הכוח שנתן את הכוח לאלוקים נמוכים ממנו. וכן כתיב כי גדול השם מכל האלוהים. או השתחוו לו לריבונו של עולם שהוא מוסר הכוחות, בעל הכוחות, כל אלוהים. וגם עובדי הכוכבים קוראים אותו התברך אלהד האלוהים. כן, יש רשי... בתחילת ספר בראשית, אז התורה אומרת וירא ויבוקר יום אחד. אז כולם שואלים למה לא כתוב יום ראשון. אז דרך אגב הרמב"ן אומר, מה זאת אומרת למה לא כתוב יום ראשון? כי באמת זה היה יום אחד, זה לא היה יום שני. הרי אחד זה מתוך כמה, ראשון זה מתוך כמה, אני ראשון בתור, יש כמה אחריי. אבל אם אתה לבד בתור אז אני אחד. אז הרמב"ן אומר כי פשוט זה, פשוט זה היה יום היחיד. אבל הרש"י שם כותב לא יודע מה המקור של חז"ל, זה רש"י שמביא חז"ל, שביום, מתי נבראו המלאכים? ביום השני. ככה חז"ל אומרים, לא יודע מה המקור שלהם, ביום השני. אז אומר רש"י, וירא ויבוקר יום אחד, הקדוש ברוך הוא ביום הראשון לבריאת העולם היה בעל הכוחות היחיד בעולמו. אחר כך ביום השני נבראו המלאכים, אז יש פה עוד בעלי כוחות בעולם הנברא. מה הכוונה בעלי כוחות? מה, המלאכים עומדים בפני עצמם? אלא הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא, בפעם הראשונה שהוא מסר כוח למישהו, לבריאה אחרת, זה ביום השני. וכמובן, שכוח המלאכים זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא, זה לא שהמלאכים הם כוח בפני עצמם. הקדוש ברוך הוא מסר מכוחו, בפעם הראשונה לבריאה, ביום השני, נבראו המלאכים. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח למלאך של לבן, למלאך של בלעם, וגם למלאכים של ישראל, וכו' וכו' וכו'. לכן ביום הראשון נקרא השם אחד, כי הוא היה הכוח היחיד, ומכאן ולהבא הוא מסר מכוחו לאחרים. הוא באמת נשאר הכוח היחיד. כי הוא הבעל הכוח הבלעדי. הוא מסר, נתן סמכות מכוחו לאחרים. וכמו שהנפש החיים הסביר פה, הוא לא מסר אלא מוסר כל רגע ורגע. ולכן נקראים עבודה זרה אלוהים אחרים. רוצה לומר שאין הכוח שלהם מעצמם, רק מכוח הגבוה ממנו. מה זה אלוהים אחרים? הכוונה היא מישהו אחר מוסר להם את הכוח. רש"י שם כותב על התורה, בעשרת הדיברות, רש"י כותב, מה זה אלוהים אחרים? מה פשט אלוהים אחרים? מה אנחנו רגילים להסביר? שאחרים עשו אותם אלוהים. אף אחד לא מינה את הפסל לאלוה, כאילו, מה זה אף אחד? כאילו, הפסל לא באמת אלוהים, אלא בני האדם קבעו שאתה תהיה אלוהים. הרי זה אבסורד, כן? הריבונו שלה אמור להיות ריבונו של עולם, ובני האדם עובדים אותו. זה לא שבני האדם קובעים לעצמם מי יהיה הריבונו של עולם שלהם. וזה עבודה זרה. כן, לכן היא עבודה זרה. אלוהים אחרים, הכוונה היא, האחרים קבעו שהם יהיו, שהדמות הזאת או הפסל הזה יהיה האלוהים שלהם. אבל נפש החיים, ההגעה פה מסביר אחרת. ולכן נקראים, אלוהים אחרים רוצה לומר, שאין הכוח שלהם מעצמם. זה לא שהם, יש להם כוח עצמי, רק מכוח הגבוה ממנו. והגבוה ממנו מושך, הוא יסביר את זה בהרחבה בהמשך הפרקים, גם כן כוחו מהכוח שעליו, כלומר יש השתלשלות של כל הכוחות בעולם הזה, והעולם מעליו, ומעליו ומעליו ומעליו, עד איפה? עד הבעל הכוח האמיתי של כולם, הוא יתברך שמו. וזה הפשט שהוא בעל הכוחות כולם. נכון שבעולם הנברא יש הרבה בעלי כוחות, יש מלאכים, יש בשר ודם, יש דיינים, יש מלאכים שמולהם בעלי כוחות, אבל הכל זה נובע מריבונו של עולם, חוץ מאלוהים אחרים, מה שנקרא אלוהים אחרים, שהם לא באמת האלוהים באמת, אלא אלוהים שאחרים, הכוונה היא ריבונו של עולם, נתן להם את הכוח להיות אלוהים. ולכן נאמר, והשם אלוקים אמת, הכוונה והשם אלוקים אמת, שם הוויה, זה ביטוי לריבונו של עולם, הוא האלוקים באמת, הוא בעל הכוחות האמיתי, שהוא בעל הכוחות האמיתי של כולם. יש פה עוד כל מיני דמויות כביכול, בריאות, שהם גם כן בעלי כוחות, מלאכים הם בעלי כוחות, דיינים הם בעלי כוחות, אבל זה לא כוח אמיתי. הכוח אמיתי נמצא אצל ריבונו של עולם, והוא מסר אותו, הוא מוסר אותו לשלוחים שלו, שכולם מקבלים כוחות, כוחם, ממנו יתברך שמו. זה שאומר הפסוק, ויפלו על פניהם במעמד הנביא הבעל, נביאו נביא, ויפלו על פניהם ואמרו, השם הוא האלוקים. היינו האלוקים הבלעדי באמת, זה ריבונו של עולם, מה שאנחנו, לפחות האשכנזים שבינינו מכריזים בסוף תפילות יום הכיפורים, בסוף נעילה, או ספרדים סתם בכל סליחות וכל הזדמנות, השם הוא האלוקים. מה הכוונה השם הוא האלוקים? בעל הכוחות האמיתי, הבלעדי, האמיתי והיחיד, זה ריבונו של עולם. וכל בעלי הכוחות נמצאים פה בעולמות שנבראו, זה אך ורק מכוחו. דבר דומה יש גם ברמב״ם, גם אותו נראה לי הבאנו בזמנו. הרמב״ם התחילה את הלכות יסודי התורה, די הפרקים הראשונים, פרק הראשון, ההלכות הראשונות של יסודי התורה. אז הרמב״ם כותב ככה. ודומה לנפש החיים, או נפש החיים דומה לרמב״ם. יסוד היסודות עמוד החוכמות יודע שיש שם מצוי ראשון, הוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה תמצאו, וכולי. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו ימצוי, ולא יבטלו לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא, לא צריך להם. הוא שהנביא אומר, והשם אלוקים אמת. כלומר, הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו. הקדוש ברוך הוא האמת הבלעדית, וכל מה שנברא זה מכוחו, אבל לא שהוא צריך אותם, אלא הם צריכים אותו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו, כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. באמת הוא אין עוד מלבדו. לא מנסה להכפיף את הרמב״ם להסבר התניא, בעל התניא, שאין עוד מלבדו, הכוונה היא שאין שום מציאות בעולם חוץ מריבונו של עולם. אלא איך שהרמב״ם מדגיש, אין מצוי אמת מלבדו כמותו, זאת אומרת, המציאות העצמית הבלעדית זה ריבונו של עולם. והוא אחר כך יצר עוד מציאויות שכלויות בו, שכפופות לו, שמתחדשות וקיימות בגללו, אבל זה המציאות האמיתית הבלעדית, שממנה הכל נובע, זה אך ורק ריבונו של עולם. והשם אלוקים אמת. מה אתה אומר, דביר? אז עד פה בעצם קצת חזרה על מה שאמרנו בפעם הקודמת. אז הרמב״ם, נפש החיים, דגיש לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם, היינו דמות משהו לריבונו של עולם, ואיזה התגלות של ריבונו של עולם? בצלם אלוקים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא מחיה, הוא מחדש את העולם בכל רגע ורגע. ומה כל זה, אין לנו הרבה זמן, לפחות נתחיל, ומה כל זה שייך לענייננו? כן בדמיון, פרק ג', כן בדמיון זה כביכול, ברא הוא התברך את האדם, והנפש החיים מטיל פה, אימה ופחד, פצצה אטומית על מעשה האדם פה בעולם הזה. כמה הקדוש ברוך הוא, איזה כוח עצום נתן הקדוש ברוך הוא בעולם, לאדם בעולם. אולי נקרא את זה ככה ברצף, אחר כך אולי שיעור הבא, היינו זמן הבא, נרחיב יותר. כן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם, וישליטו את האדם, כביכול כמו הקדוש ברוך הוא, על ריבי רבבן כוחות ועולמות אין מספר, ומסרם בידו של האדם. שיהה הוא, האדם המדבר, מדבר כמו דבר אחד הדור, כן, מנהיג, והמנהיג אותם, על פי כל פרטי תנועות מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו. הוא כבר רומז פה למשהו הרחיב בהמשך, לשלושה רבדים. יש מעשה האדם, יש את הדיבור שלו ומחשבה שלו, כן? מחשבה, דיבור ומעשה, שזה שלושה חלקים בפעולות האדם. וכל סדרה נגותיו, הן לטוב, או חס שלום להפך, או להפך חס שלום. כי במעשיו, עוד פעם חוזר על השלושה חלקים, מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים, כביכול, כמו שהקדוש ברוך הוא מקיים את העולם בכל רגע ורגע, גם האדם, הוא כמובן מכוחו של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו להיות בצלמו כדמותו, הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור. כמו שכתוב, ועשים דבריי של הקדוש ברוך הוא בפיך, בפי האדם, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. וכמאמרם ז"ל, אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי המה, הבנים, המסדרים או העולמות העליונים, כבונה המסדר בניינו ונותנים בהם רוב כוח. אולי נסביר את זה ברחבה בהמשך, אבל אחרי שנצא בסופו של דבר עם ההבנה מה כוונת צלם אלוקים, אני קורא את ההמשך, ובהיפוך חס ושלום, על ידי מעשיו ודיבורה ומחשבותיו, אשר לא טובים, כן, הוא משתמש פה כמובן במילים בשפה נקייה, כן, לא מזכיר את הצד השלילי, אלא רק בדרך שהיא לא חיובית, הוא מהרס רחמנה לצלן, כמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור, כמו שנאמר, מהרסייך ומרחיבייך ממך יצאו, ממך, כאילו, מהמעשים שלך יצאו, או מחשיך את האור שהקדוש ברוך הוא מאיר את העולמות, או מקטין אורם וקדושתם חס ושלום, ומוסיף כוח לעומת זה במדורות הטומאה רחמנא ליצלן. טומאה הרי זה ההפך מטהרה, טומאה זה חיסרון חיים, אדם שהוא נפטר אז הוא טמא, כי כוח החיים שבו הסתלק, כוח הנשמה שבו הסתלק, והוא נשאר רק חיסרון חיים מולי טומאה. אז עד כדי כך הקדוש ברוך הוא נתן כוח באדם, ובפרק הבא הוא מדגיש שזה הכוונה אדם מישראל, לא כל אדם, אלא כל רק אחד, רק אנשים שנבחרו להיות בעם ישראל, עד כדי כך, כמו שהקדוש ברוך הוא, זה אפילו יותר מכמו, כמו שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, כך גם האדם מחדש את העולם, אבל יותר מזה, הרי הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, אז כביכול הקדוש ברוך הוא נתן כוח לאדם לקבוע לריבונו של עולם, כמה הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, הרבה או מעט, כמה הוא מאיר את העולם, או לחילופין כמה הוא מחשיך את העולם, כמה האור של הקדוש ברוך הוא בעולם, בעולמות, יהיה במילים שלנו גבוה וחזק, וכמה יהיה מסכים בין ריבונו של עולם לעולם הזה, לעולמות הנבראים. זהו, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, שכמו שהוא התברך שמו הוא האלוקים בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם, הוא מסדרה ומנהיגם כל רגע כרצונו, כן השליט, כמובן זה לא צריך להביא אותנו לגאווה, אלא לאחריות עצומה ונוראה על כל פרט ופרט שאנחנו עושים. כן השליט רצונו התברך את האדם שיהיה הוא, האדם, הפותח והסוגר של כמה אלפי ריבועות, כוחות ועולמות על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו, בכל ענייניו, בכל עת ורגע ממש. כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מחדש את העולם בכל עת ורגע, אז ככה האדם מישראל, כל סדרי הנהגותיו, בכל ענייניו, בכל עת ורגע ממש, של כל אדם ואדם מישראל, כפי שורשו העליון של כל אדם מישראל, של מאיפה שורש נשמתו, של מעשיו ודיבורה ומחשבותיו, כאילו הוא גם כן הבעל כוח שלהם כביכול, של כל העולמות כולם. רק עוד פסקה אחת, בזה נעצור. ואמרו ז"ל באיכה רבתי, רבי עקיבא בשם רבי יהודה ברבי סימון אומר, דברים כפשוטם, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, הרי לא האדם מחדש את העולם, הוא מקיים את העולם, ריבונו של עולם, הכביכול, הכוח שיש לריבונו שלנו לחדש את העולם, מקיים את העולם, זה תלוי בכמה כוח העם ישראל נותן לו, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, כמה דעת אמרת, באלוקים נעשה חיל, הבנה היא אנחנו נותנים כוח לאלוקים, ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כביכול, מתישים כוח גדול של מעלה, דכתיב, פרשת שבוע, צור, מה זה צור? זה דימוי לריבונו שלה, אבל יש פה דימוי כאילו חזק, הקדוש ברוך הוא שהוא צור, חזק, לידך, תשי, נחלש, אפילו הצור, הכוונה היא ריבונו של עולם, שהוא בא לקוחות כולם, כמו סלע חזק צור, אפילו הוא נחלש, אם אנחנו לא עושים אותו של מקום. פשוט לא יאמן איך בשלושה ארבעה פרקים בנפש החיים, הוא מטיל עלינו את כל ה... זה לא... בדרך כלל בעלי הספרים נותנים לנו זמן להיכנס, רגע, עוד מעט אני אגיד לכם את החידוש, רגע, עוד כמה פרקים, יש הקדמות, יש פה ישע. על ההתחלה! פרוז'קטור ענק על מעשה בני האדם, זה אחריות עצומה ונוראה, באמת אני... לא, אולי זה טוב ללמוד את זה לפני יום כיפור. כמה כל דבר ודבר שאנחנו עושים יש לו... השפעה עצומה. ומכאן לכל פרט ופרט של פיתוחי הלכה, פיתוחי מצוות, לפעמים אדם אומר לעצמו, מה? כל פרט ופרט, אדם לחברו כמובן. טוב, נעריך את זה. יתר השם פעם. שנה טובה ומבורכת.